ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביום יום. אני אבי מורלוי, מטפל ומרצה ב-NLP. בכל פרק אני מביא אורח מרתק ובעזרתו אנחנו עוזרים לחיות את החיים האלה טוב יותר. והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שקורה לי בזמן האחרון. אני בחודשים האחרונים בונה את הבית ספר ל-NLP משלי, שנקרא בית הספר ל-NLP ומנהיגות רגישה. ואני ממש ככה בונה את הכל, את הקורסים ואת החומרים, ואני משלב הרבה מאוד דברים מהרבה מאוד מקומות שאני מכיר. תוך כדי שאני בונה את זה, וכבר התחלתי להריץ איזשהו קורס קטן כפיילוט והכל, וכל הזמן מתגנבים לי הקולות. כל פעם כשאני מתקדם עוד צעד ועושה עוד קמפיין ממומן ועוד משהו ועוד משהו, הקול של אולי זה לא יצליח ואולי זה לא בשבילך ושמע אתה צריך את כל הבלגן הזה. ואני ממש מרגיש איזשהו קונפליקט בין רצון אז להצליח ולהיות גאה בעצמי ולספר את המסר שלי לעולם, את ה-NLP בשילוב כל הרגשות שלנו וכל מי שאנחנו, לבין הקול הזה שאומר למה אתה צריך את כל הבלגן הזה. והיום כדי לעשות סדר בכל הבלגן ובכלל לדבר על איך להיות אלופים, יש לי את הכבוד הענקי לארח את איתן עזריה. אהלן איתן, מה שלומך?
העניינים, מה קורה? מברוק על הבית ספר.
תודה רבה וממש כיף שאתה איתנו. וככה, קודם כל אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר אותך, אבל ככה רק בשביל לעשות איזה בריף קצר, אז קודם כל אתה מאמן מנטלי, אחד המוכרים והבכירים בארץ, היית גם נבחרות כדורגל, גם מאמנים, גם מול הציבור הרחב, אתה גם סופר של כבר 3 ספרים לדעתי, נכון?
כן, אמת.
מרצה בכיר, יש לך את הפודקאסט המצליח ואחד המושמעים בארץ, שזה הביולוגיה של הווינרים, ויש לך גם את המועדון, נכון? שהשקת,
לגמרי.
שזה, זאת אומרת, אתה באמת נותן שפע, 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 וכיף שאתה פה. ממש.
כיף להיות, כיף להיות, כיף להיות, ושמת עליי תפקיד גדול פה עם הפתיחה. אני רואה מה אתה עושה פה.
לגמרי, אתה יודע, ואתה יודע, זה בדיוק מתחבר לי גם לשאלה הראשונה, שכשישבתי ואמרתי, מה אני רוצה לשאול את איתן? והדבר הראשון שעלה לי זה בעצם הביולוגיה של הווינרים, הרי זה שם שהוא מאוד מחייב באיזשהו מקום. וכאילו שאלתי את עצמי, מה זה בכלל אומר להיות ווינר? מה זה אומר להיות אלוף? מה זה בכלל אומר?
או שאלה גדולה. אני חושב שהדבר הכי מחייב בביולוגיה של הווינרים, זה שבביולוגיה שלך אתה ווינר. זאת אומרת, העולם אומר לך, אתה ווינר אם השגת יותר כסף, מעמד, אם ירשמו לך לקורס, אם חשבון הבנק שלך כמו שצריך, אם אתה מתוקשר, אם אתה במעמד יותר טוב בעבודה, בעסק, בקבוצה, וזה באופן טבעי המדד להצלחה. הביולוגיה של הווינרים באה אומרת, קמת בבוקר, נשמת, קלטת שיש לך אוויר, יש לך תעודת זהות, ניצחת. עכשיו זה נורא קשה כשהעולם מעריך ומדרג, ואנחנו לומדים שאנחנו שווים יותר או שווים פחות, כשהולך לנו, כשלא הולך לנו, כשהקולות מגיעים, בדיוק כמו שאמרת, של האם יקנו, האם יצטרפו לבית ספר, נורא קשה לתפוס את הערך הקיומי שלנו כבני אדם, ככה, כמו שאנחנו כווינרים, ללא תלות בתוצאה, או ללא תלות באיזשהו מדד חיצוני. המטרה של הביולוגיה של הווינרים היא להחזיר את הכוח הביתה. מה זה להחזיר את הכוח הביתה? זה אומר שאנחנו רוצים תוצאות, הישגים, הצלחה, השפעה, יעדים, יותר מכולם. למה? נולדנו עם כוחות, עם פוטנציאל, שאנחנו מחויבים, מצווים לממש אותו. אתה טוב במספרים? מהמם, אתה מחויב להיות הרואה חשבון הכי טוב שאתה יכול. מה זה מחויב? כאילו, יש עליך איזה משימה, כי אם אתה רואה חשבון יותר טוב, או אם אתה מאמן פיתוח דימוי עצמי טוב לילדים, אז ללא ספק אתה תשפיע על העולם בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אבל הבסיס צריך להיות שהרבה לפני שהשגת את המטרה, אתה שלם ובעל ערך מעצם היותך. והסיפור הזה הוא חתיכת סיפור עבור אנשים, כי אנחנו גדלים לעולם שבו אנחנו כל הזמן נמדדים על משהו. כן? וגם אנחנו לא נחליט, אז ימדדו אותנו, כן? באינסטגרם, בוואטסאפ, בעיתונות, ביום יום שלנו, הילדים שלנו ימדדו אותנו, הסובבים אותנו ימדדו אותנו, והסיפור כאן הגדול בביולוגיה של הווינרים, זה להבין את הסיפור הזה. שהערך האמיתי, כן? אפרופו ערך עצמי, ואפרופו מה זה להיות ווינר, זה מצד אחד לתת 100% למען התוצאה, לרצות להשיג ולהגיע ולמצוא את הפסגות הכי גבוהות שלך, אבל העיקרון, אם אנחנו הולכים רגע לפרקטיקה, זה לתת 100% זמן לתוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שאתה, וזה להיות ווינר. זה להיות במקום שבו אני רוצה להיות מספר אחד, אבל אני לא מנוהל על ידי התוצאה, בין אם אני מספר אחד או לא. אני רוצה, יש לך בית ספר למאמנים, אני רוצה שהבית ספר הזה יהיה מדהים ושירשמו ושיכנסו, אבל הרשמות לא יגדירו את השווי שלי כאדם. ואם אנחנו מסוגלים לייצר את המצב הוויה הזה, שזה רגע שבו אני לא נמצא במאניה דיפרסיה החוקית הזאת של מנצח מלך מפסיד אפס, קצת נרשמים ויש לי קצת לידים אני בהיי, או שקצת אני עושה פרסום שם $1,000 בפייסבוק ולא רואה לידים אז אני גמור. זאת אומרת שלהיות ווינר זה לדעת לשלוט מבחינה נפשית בשני הקצוות הכי חשובים בעולם ההישגים, הספורט והחיים. מהם הקצוות? הפסדים וניצחונות, תחתית ופסגה. והסיפור הפשוט הוא, ושהוא נורא מאתגר וקשה ללא מעט אנשים, ואולי נביא אותו, זה יכול להיות שלנו להשתחרר מההזדהות עם התוצאה בפסגה, ובפסגה אנחנו צריכים להשתחרר מהגאווה, ובתחתית אנחנו צריכים להשתחרר מהייאוש, או מהקורבנות, או מהחוסר ערך הטבעי שבא לנו. למה? כי לימדו אותנו שאנחנו התוצאות שלנו. אז כאילו אולי קצת קפצתי, אבל זה בשבילי להיות ווינר, לדעת לנהל את הנפש ולנצח את המאבקים שהם כל רגע נתון נמצאים בתוכנו, נראה לי.
קודם כל, אני ממש מתחבר למה שאתה אומר. אני יכול לספר לך שלפני משהו כמו, נראה לי חצי שנה או טיפה יותר, שמעתי שיר שכולנו מכירים, ושמעתי אותו גם אלפי פעמים, אבל פתאום שתי שורות מהשיר הזה נפלו לי, אתה יודע, כמו שנופל איזה הסימון, שנופל לך כפה, פתאום שמעתי את השתי שורות האלה ואמרתי, וואו, כמה השורות האלה עמוקות. בשיר של רוקי, שכולנו מכירים, הוא אומר, "So many times it happens too fast, you change your passion for glory." וזה הרבה מה שאתה אומר, שיותר מדי פעמים, יותר מדי מהר, אנחנו מחליפים את התשוקה שלנו בגלורי, בתהילה. וזה בדיוק העניין הזה שאנחנו מתחילים ממשהו שנורא בא לנו, מאיזושהי תשוקה גדולה לעשות משהו, ומקבלים איזשהו פידבק, וקצת מתמכרים לפידבק, ופתאום אנחנו סביב הפידבק, ולא סביב הפשן שלנו.
וואו, משפט גדול. האמת שאף פעם לא חשבתי עליו בשיר הזה. המונח שאתה מתאר, כאילו בבית ספר למאמנים שאני מוביל ובביולוגיה של הווינרים, כולם מכירים את השפה. והשפה היא תמיד תדר השורד, תדר ההישג ותדר האדם השלם. תדר השורד משחק את משחק החיים כדי לא להפסיד. תדר ההישג זה אותו אדם שהוא חותר להישגים, והוא יודע להשיג הישגים. ושים לו יעד של מחירות, והוא ידע להביא מחירות. שים לו יעד של יעד בספורט, או לרוץ איקס קילומטר, הוא ידע להביא את היעד. הבעיה אצל תדר השורד, אפרופו החלפת התשוקה, כאילו לא יודע אם זה לקרוא לזה אפילו בתהילה, אולי ניתן לזה שם, זה שאנשי תדר ההישג הם אנשים שבונים את עצמם אך ורק על סמך ההישגים, הנפש להם, או הערך העצמי שלהם, או כל החוויית חיים שלהם כבני אדם שווים מתקיימת רק על סמך התוצאה. ושם קורה הדבר המדהים. כשמשיגים את התוצאה, כבר לא מעניין אותם להשיג עוד. מעניין אותם לא לדפוק את התדמית שלהם בפני העולם. וכלא התדמית הזה, או איך שהגדיר את זה, עדי גורדון, כדורסלן העבר היקר שכתב, אגב, ספר מדהים, הוא קורא לזה אשליית הפסגה. זה רגע שבו בפסגה, לא רק שאתה שוכח להיות עם התשוקה של ההתחלה, אתה גם מפחד לעשות עוד צעדים בגלל הפחד להפסיד, את אותו טייטל שזכית לקבל בפסגה. יש מושג שנקרא סינדרום האלבום השני, או הסופרים שיוצאים עם איזה ספר והוא נהיה רב מחר, והם פשוט שנים תקועים בכתיבה. עכשיו זה לא שהם שכחו לכתוב, זה פשוט הפחד ממה יקרה, אם אני אוציא עוד ספר או אלבום והוא לא יצליח כמו הקודם, אז חנן בן ארי, אני מרים לך חזרה בשירים, כתב את השיר אלוף העולם, ושם המשפט הוא איך כותבים שירים עם 1,000 ציפיות, מיליוני צפיות, איך כותבים. ואני חושב שברמת עולם ההישגים, הרבה פעמים בפסגה, עכשיו מה זה פסגה? כל אחד הפסגה שלו, כן, פסגה יכול להיות, אני פתאום לא אימנתי בחיים, ופתאום יש לי לקוחה ראשונה בתשלום, תשמע, זה פסגה. ויכולה להיות מפחידה, או עשית סדנה ראשונה, או הוצאת מוצר ראשון, ופתאום כבר לא מעניין אותך להשפיע על האנשים, כבר לא מעניין אותך לגדול, מעניין אותך לשמור על התדמית שלך. אם הבאתי 200 איש לכנס, לסדנה, להרצאה, אני מסיים אותה בחוויית היי נורא נורא גדולה, אבל ההיי הזה מתחלף בלחץ. למה? כי עכשיו, אם אני יזמין עוד פעם להרצאה, ויהיו פחות מ-200 בעולם, איך אני אראה אחר כך באינסטגרם? וזה מה שמנהל אותנו. ואני חושב שזה הסיבה שמצד אחד, הרבה אנשים לא מגיעים להישגים שלהם, כי משהו בתוכם עדיין לא בשל להתמודד עם הציפיות והלחץ שההצלחה מביאה איתה, ויש את אלה שמגיעים, אבל הם אומרים, טוב, איך אני אמשיך עם זה קדימה? זאת אומרת, תדר ההישג הוא תדר, אגב, שהרבה מלמדים בהתפתחות אישית, אני קורא לו תדר ההישג, אבל אתה יודע, אפשר לראות המון המון תכנים, על איך להצליח, איך להגיע. אני אומר שבביולוגיה של הווינרים, המטרה היא בכלל להגיע למצב שכשניצחת, כשהגעת, כששמת לעצמך יד והגעת אליו, אתה לא מפחד להפסיד אם תעשה עוד משהו. כשהבאת את הסדנה הראשונה, כשהצלחת עם איזשהו פוסט שעבד מעולה, כשקודמת בתפקיד, הפחד הכי גדול של אנשים זה לאבד את אותה פסגה שהם הגיעו אליה. וווינר, בגלל שהוא לא מעריך את עצמו על סמך התוצאה האחרונה, הוא אומר, אין לי מה לאבד. תחשוב איזה כיף היה לנו בחיים, אחי. אם היית מעלה פוסט, והוא היה מתפוצץ, ולמחרת היית מעלה עוד אחד, כי הוא לא מגדיר אותך, הוא פשוט היה פוסט שעבר. או תחשוב שהיית מעלה איזשהו תוכן, והיית מקבל באמת ביקורת מטורפת, אבל גם הוא לא מגדיר אותך, למדת ממנו, אולי שיתפת משהו שנורא נורא בוער לך, אבל הוא לא מגדיר אותך. זאת אומרת, היכולת לשחרר אחיזה מהתוצאה, זה הביולוגיה של הווינרים. וזה אני חושב העבודה הנפשית שאנחנו צריכים או רוצים לעשות, כן? בטח בקונטקסט של הקולות הפנימיים שדיברת בהתחלה.
אתה יודע, אני חושב על זה, כאילו, תוך כדי שאתה מדבר, ואני אומר לעצמי, זה נשמע כביכול די פשוט, זאת אומרת, לעשות את זה ברעיון, לפחות בקונטקסט, זה נשמע די פשוט, וגם מאוד מאוד הגיוני, ואני חושב לעצמי בראש, אז למה רוב האנשים לא חיים ככה? ותוך כדי אני חושב על דרך החינוך שלנו בתור ילדים, כשההורים באים ואומרים לנו, נגיד, עשית שיעורי בית, אתה אלוף, כל הכבוד, תותח, אני אוהב אותך, אתה הבן שלי, לא עשית שיעורי בית, תעוף לחדר שלך ואל תצא יד ארוחת ערב או משהו כזה, וכל, בעצם כל פעולה טובה או לא טובה שלנו, זכתה מיד לגינוי או ביטוי של אהבה, או לקחת לי ממני את האהבה. כי הרי עונש הרבה פעמים זה לקחת ממישהו את האהבה, לכרוץ עליו, לקחת אותו לחדר, להגלות אותו מהשבט, או כל מיני דברים כאלה. אנחנו הרבה מאוד מקבלים או לא מקבלים אהבה, לפי התוצאות שלנו, ממש מגיל נורא נורא קטן. ופתאום אתה בא ואומר, וואלה, כאילו אתה טוב כמו שאתה, גם ללא תלות באהבה הזאת. ואני חושב שזה משהו שזה ממש לשבור איזה שהם דפוסי ילדות שמנהלים כל אחד מאיתנו. ואולי חשוב גם להגיד את זה, כי יש אנשים שרוצים להיות, לחזור להיות ווינרים, אבל הם בעצם נתקלים בדפוס ילדות הזה, וכאילו מתוסכלים שהם לא מצליחים לפרוץ אותו.
אני חושב שאם אני רק אדייק את מה שאמרת, זה שאצלנו בבית יש לך אהבה ללא תנאי, אוקיי? זה לא אומר שאנחנו לא נדרוש שתלך לישון בזמן, אין עם זה בעיה.
כן.
אם חזרת ממבחן וקיבלת 60 או 100, אתה אהוב בבית ללא תנאי. אני כן אדבר איתך על זה שאולי לא למדת מספיק. על זה שגם אם קיבלת 100, אני נורא נורא אשמח על 100, אבל אני אגיד לך, או אני אגיד לבת שלי, אני מאוד שמח שקיבלת 100, אבל אני אגיד לך רגע על מה אני יותר שמח. על זה שראיתי אותך משקיעה, ועל זה שראיתי אותך all in, ועל זה שראיתי אותך מוותרת על זמן איכות עם חברות, והלכת לאימון הכפול. הבת שלי יש לה, נגיד, עולם שבו היא מתאמנת אקרובטיקה מאוד מאוד, כאילו, אתה יודע, תוספות של אימונים ושיעורים, וזה שיחה נורא גדולה, על מה אתה מעריך אותה, על מה אתה גאה בה. היא כמובן רוצה להיות הכי טובה, לקבל שבחים, וזה הסיפור שלנו. זאת אומרת שאנחנו צריכים כמו לעשות סיבוב פרסה במערכת היחסים שלנו עם תוצאות. וכן, זה מאוד מאוד פשוט, אבל אנחנו כבר מאוד מאוד מוברגים, ויש לנו תפיסת חיים, והפרדיגמה הפשוטה של החיים שלנו, היא, אתה יודע, הפרדיגמה שאתה רואה אותה כל כך הרבה, בהרבה מקומות בספורט, זה you are good as your last game, כן? אתה שווה לפי המשחק האחרון שלך. בעולם העסקים יגידו לך, לא, זה משפט שלנו, אצלנו אומרים, אתה שווה לפי הרבעון האחרון, כן? You are good as your last check. כאילו, איפה שלא תסובב את זה, אתה רואה שמה, אני שווה לפי ה תוצאה האחרונה שלי,
כן.
ומה שאנחנו אולי המשימת חיים שאני חושב שאני, אתה יודע, קם אליה בבוקר ונרדם איתה בלילה, היא איך מייצרים איזון בין מצד אחד כן לחתור להישגים ותוצאות. רוצים את זה, זה מדהים. אבל בו זמנית, לחתור אליהם כבני אדם שלמים, לא כנזקקים, לא כתגי מחיר, לא כאיזה אנשים עם מינוס בבנק של הנפש, שכאילו מחכים. כי אם אני נזקק ללקוח, הוא מרגיש את זה. הוא ירגיש את זה. הוא ירגיש שאני זקוק לו. אני לא רוצה להיות זקוק לו. ממי אנשים מושפעים? מאנשים מלאים, מעצם היותם. מאנשים שלא זקוקים לך. לאיזה מועדון אתה רוצה להיכנס? למועדון שהוא לא תמיד פתוח. לאיזה מסיבה אתה רוצה להיכנס? זאת שקשה להיכנס אליה. למה? כי היא לא זקוקה לך. וזה בדיוק הסיפור. עכשיו, לקחתי דברים שאנחנו מכירים. כן, מסיבה, כסף, אבל עזבו את זה. את מי אנחנו אוהבים לאהוב? בן אדם שאוהב את עצמו. בן אדם שאומר, אני לא זקוק לך. אני רוצה להיות איתך. וזה בדיוק הסיפור. אנחנו רוצים להבין שהכוח, ואני אומר הכוח, הוא כוח שתמיד היה לנו, כן? היכולת שלנו להרגיש קיימים ובעל ערך. למה? ככה. כי אנחנו כאלה. מעצם זה שקמנו. אז אם אתה רוצה, נלך על רמות, ואיך מפתחים את הערך העצמי הזה, ואיך בונים אותו, ואיך עוזרים באמת לחוויה הזאת. כי הרעיון הוא שכשאני מרגיש שמי שאני, אני מלא תודה, או אני בעל ערך נקודה, למה? ככה, כי כשאני מסתובב יש לי פה תפקיד, אני רוצה להביא אותו לעולם, אבל הנקודת פתיחה היא נקודת פתיחה שאני לא במינוס בנפש, אני לא נזקק, ואנחנו צריכים, אתה יודע, זה חתיכת שיעור, וחתיכת עבודה, ואתה יודע, יש לנו 100 שעות הכשרת מאמנים על זה, ואתה שוחה בעולם האימון, אז אתה יודע מה זה להעביר תהליכים, וכמה עומק זה נדרש פה, אנחנו כאילו צריכים אפילו לשנות ממש את המשקפיים שדרכם הסתכלנו על המציאות, וכן, וזה האתגר. אבל הוא אפשרי לגמרי, ואגב הוא יותר פשוט ממה שזה.
אז מה שמעניין אותי באמת, כי כל מה שאמרת שהוא באמת מרתק, אתה יודע, אני מדבר הרבה על מנהיגות רגישה, שזה אומר בעצם לשים לב לרגשות שלנו, לעבוד עם הרגשות שלנו מצד אחד, ומצד שני גם לא נתת להם לנהל אותנו יותר מדי ולהיסחף. ומעניין אותי גם לדעת, בכל מה שאמרת, שבאמת מצד אחד באנם אומר כאילו אני טוב מעצם מיותי, וזה מי שאני, והוא שלם עם עצמו, עד כמה זה קשור לרגשות שרצות אצלנו, ועד כמה יש לנו משקל לכל מה שאנחנו מרגישים בתוך כל התהליך הזה?
אנשי תדר ההישג לא יאפשרו לרגשות להיות. למה? אנשי תדר ההישג הם מכונות של תוצאות. מה זאת אומרת? אסור לי להרגיש רע. מה זאת אומרת? אני כאילו, אני אמור להביא תוצאות על המגרש. אני ככדורגלן, אני יכול להגיד לך שרק לאחרונה, אני ממש בשנה האחרונה ממש כותב את כל השיטה של הביולוגיה של הווינר, ואני פתאום מבין שאחד אתה יודע, מהאסטרטגיות שלי, הייתה לווסת את אותן הרגשות לביצועים. אבל אחר כך הייתי משלם את המחיר, אוקיי? כשאתה כמובן לא נותן את המקום הראוי לרגש, הוא יבוא בצורה כזאת או אחרת, בפציעות, בכאב גב, וכספורטאי אתה חווה את זה ממש ישר. אז אני חושב שאם כאילו המשיגנים הגדולים, הם אותם אנשים שבסרטוני היוטיוב יגיד, כן, you have to fight, אתה חייב לתת, אין מקום לזה, אתה חייב לדחוף, ומתי לדחוף עוד, וכשקשה לך תדחוף עוד, אבל מה כשקשה לך אולי תבכה כשקשה לך. אולי כאילו, זאת אומרת, אני אומר שאפרופו להיות אדם שלם, זה להבין שאתה לא צבע אחד, אתה מעלה צבעים. ומי שרוצה הצלחה לאורך זמן, האישור הזה שאנחנו זקוקים להעניק לו כדי להרגיש באמת בעלי ערך, זה אישור להיות אנושיים. זאת אומרת, שההדחקת רגשות היא בעצם אולי החסם הכי גדול להתקדמות. זאת אומרת, מה הרבה אנשים אומרים? כדי להתקדם בחיים, אני לא רוצה לתת לרגשות שלי לנהל אותי, אני אדחיק אותם. בשלב מסוים מה קורה, נראה לי, בזה אתה כאילו...
זה ממש השדה שלי, זה כאילו משהו שאני שוחה בו,
וכל הזמן נמצא בו. אני אומר להפך, דווקא על ידי הכרת הסריטות שלך, דווקא על ידי זה שאתה אומר, שמע, אני גמור, שמע, אני שחוקה, היכולת שלך לבטא, את אותן חוויית חיים, את אותו רגש לא רצוי, זאת ההצלחה הכי גדולה, וזה יכול להיות רק ברמה הבאה, זה להיות אדם שלם. להיות אדם שלם זה להגיד, אני לא רק זה, אני גם זה, אבל גם זה, וגם זה. אני מחזיר עוד פעם, כי תמיד אולי נעשה כאן את ההבחנה בין אנשי תדר ההישג לבין הביולוגיה של הווינרים, אנשים שהם באמת ברמה, או אדם, אני מתאמן להיות האדם השלם, הווינר הזה. התדר ההישגי בא ואומר, אסור לי לקבל שום רגש, אלא אם כן, זה איזשהו חינוך שוק לתוצאות.
כן.
האדם השלם בא ואומר, בזכות זה, שאני נותן לכל מנעד הרגשות שלי, להיות חלק ממי שאני, רק אז אני יכול לקפוץ לרמה הבאה שלי. כן, אני מוכזבת. אני גמור, אני שחוקה, אין להגיד את זה. אז פתאום אתה מגלה שדווקא האישור הזה להיות אנושי, זה מה שמקפיץ אותך, ושם אתה מגלה איפה הרמה הבאה שלך נמצאת. אין לי מוטיבציה. לא, אל תראי סרטון מוטיבציה. תגידי שאין לך מוטיבציה. תגיד שאתה גמור. תגיד שלא בא לך. לא נהניתי היום. אני כבר חודשיים לא נהנית. זאת אומרת, דווקא כשאתה מכיר בערך של הרגש הנוכחי, ואתה נותן לו מקום, רק עד יש לך סיכוי בעצם לעשות את הקפיצה. אז אני חושב כשאתה מדבר על רגשות, שזה עולם, באמת עולם ומלואו, לא לפרק, לבית ספר למאמנים, תחשוב על זה, סתם.
לגמרי. לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, מבחינתי לפחות, רגש זה ממש המצפן שלנו, של הנשמה שלנו, שאומרת לנו אם אנחנו עושים את הדברים נכון עבורנו או לא נכון עבורנו, וכשאתה אומר למשל שאני בתדר של הישג, ואני כל כך מכוון מטרה, אני לא יכול שנייה לעצור ולהסתכל במצפן אם אני הולך בכיוון הנכון, אני פשוט באטרף של הדרך. וכשעולה בי איזה רגש שהוא לא נעים לי להרגיש אותו, תדר שלילי או אתה יודע, תדר שלא נעים לי להרגיש, יש לזה כמה מונחים, אז אם אני עוצר שנייה ואומר, אני שחוק, אני עייף, לא טוב לי בעבודה, לא טוב לי בעסק, לא טוב לי בקשר הזה, אז זה בעצם הנשמה שלנו באה ואומרת, יש פה משהו לא מדויק. וזה לא חייב דרך אגב לסגור את הקשר או לעזוב את העבודה או לסגור את העסק, זה גם אומר אולי למצוא בתוך משהו לדייק, אולי את הערך שלי לדייק, אולי לדייק משהו במערכת יחסים, לפתור איזשהו קונפליקט, להוסיף משהו. אתה יודע, לפעמים אני, נגיד, לוקח חלק מהעבודה שלי ונותן למישהו אחר לעשות אותה, כי זאת העבודה שאני לא אוהב לעשות, ופתאום הכל נפתח לי, כי אני עושה דברים שאני יותר אוהב, באותו מקום. ואם אני מקשיב לרגשות, במקום, בעצם, כאילו, תחשוב, המצפן בא ואומר לך אם זה נכון או לא נכון עבורך, ואתה פשוט, לא רוצה את המצפן הזה, תזוז מפה. ובעצם המצפן הזה הוא כל כך חשוב כדי שנהיה אנשים שלמים ונלך בדרך שנכונה לנשמה שלנו.
אה, מדהים, מדהים. אז אני רק יכול לחבר ולומר שהסיפור פה הוא שרק בשנייה שאנחנו מקבלים את מה שאנחנו לא אוהבים בעצמנו, רק שם אתה יכול לגדול. זאת אומרת, מה התפיסה הלא נכונה? זה לא, את מה שאני לא אוהב בעצמי אני אדחה. עכשיו, מה שאתה דוחה, אתה מקבל ממנו יותר. זאת אומרת, אם אתה דוחה את השחיקה שאתה נמצא בה, את זה שלא טוב לך עכשיו בעבודה, בעסק, שאתה לא נהנה אולי ממה שאת עושה, שאת לא נהנית ממה שאת עושה, או אתה לא נהנה ממה שאתה עושה, אתה אומר, כן, יום אחד זה יסתדר, לא, אבל דווקא כשאתה מסוגל לקבל ולשים על מגש את הרגש הלא רצוי, וההמלצה היא כמובן לכתוב את זה, ולתת לזה רגע את המקום, ממש, כאילו, כרגע אין לי חברים שכיף לי להיות איתם. כרגע אני לא כותבת אמיתי ברשתות. כרגע אני מרגישה חסומה, פגועה, ודווקא כשאתה שם, זה השער לשינוי. הרי איפה תהיה לך מוטיבציה יותר גדולה? כשתשימו לעיניים את האמת או כשתחביא את האמת? אז כשאנחנו מדברים את הרגש הלא רצוי והלא אהוב הזה ונותנים לנו מקום, תקשיב, אתה פה כי אני רוצה לתת לך מקום ולהגיד את הרגש, ושיום כמובן הוא אחד העקרונות, כי אז זהו, שמת במודעות שאתה כבר חודשיים בלי מוטיבציה. אני בפרק 160 נגמרה לי המוטיבציה להקליט פרקים, והדחקתי את זה ושיקרתי לעצמי, הקלטתי שלושה פרקים שכולם עוד פעם אהבו אותם, אבל אני נגמרתי, עד שאמרתי אני לא יכול יותר, וקלטתי פרק שנקרא נגמרה לי המוטיבציה, מה עושים? ושיתפתי שם, אתה יודע, פרק בלי נוטס, בלי בולטים, כאילו משהו, אולי שניים, שלושה דברים, וזהו, ופשוט שחררתי את כל מה שזה היה. זה אחד הפרקים הכי טובים בביולוגיה של הווינרים, למה? כי הנה, זה, כאילו אנחנו כבני אדם מחפשים אישור להרגיש בסדר, שאנחנו לא בסדר. וזה בדיוק הסיפור, שאנחנו לא רק סלייס אחד בפיצה, אתה מלא סלייסים, ואנחנו צריכים להסתכל שטעם החיים הוא לא רק סלייס אחד, אלא לתת מקום להכל, וזה בגרות נפשית. אבל אני גם רוצה להגיד עוד משהו, שלצד לתת מקום לרגש, גם לא לתת לו להתחיל לנהל את הסיפור. אוקיי? כי אנשים לוקחים את הדרמה הזאת ולוקחים אותה, אז הניהול הזה של מצד אחד, יש מקומות שבהם אני יודע שנכון שנייה רגע לשים אותו על הולד, אבל אני אתן לך מקום אחר כך. זאת אומרת שהעבודה עם הרגש, כי הוא יכול באמת להפוך להיות כבר כאילו ברמה שהוא שואב אותנו, אז להיות חכם, אפרופו ביהדות מוח שליט על הלב, בא ואומר, רוצים לתת מקום, אבל לתת מקום בחוכמה, ולדעת שאנחנו לא נותנים עכשיו, אתה יודע, פתאום אני שבועיים במיטה, כי אתה יודע, אתה יודע, איתן ואבי אמרו, תנו מקום לרגש, תדברו איתו, אנחנו מתפטרים מהעבודה, לא. אז אני אומר ככה, מצד אחד, לקבל את הרגשות הלא רצויים, כחלק ממי שאנחנו, כן? מצד שני, להיות במקום שאנחנו מסוגלים כן לשלוט על מי שאנחנו, וזאת העבודה.
כן.
אתה מכיר את הפרסומת של צ'יפס? טבעי שלא תשלוט בעצמך? מכיר את זה?
בטח.
זה לא מה שאנחנו רוצים. טבעי שתשלוט בעצמך.
לגמרי, זה בדיוק הניהול הזה, זה בדיוק הניהול הזה, ניהול הרגש וניהול המחשבות, אפרופו, כאילו, אתה יודע, הרבה NLP ו-CBT מדברים הרבה על ניהול הרגשות וניהול המחשבות שלנו, כי אתה יודע, גם בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חיובית, CBT, הרבה מדברים על עיוותי חשיבה ועל מחשבות רודניות שבאות והולכות ומציקות, ואתה בא לשים גבול למחשבה ולהגיד, המחשבה הזאת, נניח, היא לא אמיתית, היא לא האמת לאמיתה, אני רואה אותה, היא מציקה לי, אבל היא לא האמת, ואני רוצה עכשיו מחשבה אחרת, להתרכז על דברים אחרים, איפה שאתה מתרכז, שם האנרגיה שלך הולכת. ואתה זה שיכול לקבוע גם עבור הרגש וגם עבור המחשבה, אבל כן לשים לב מה הנפש שלך מדברת איתך, כי היא מדברת איתך, היא מדברת איתך דרך רגשות ודרך מחשבות, וזה מאוד חשוב שיהיה דו שיח, אבל שלא מישהו אחד ישתלט לגמרי על המישהו השני, שזה יהיה דו שיח.
לגמרי, לגמרי. כן, ניהול יומיומי, וזה כשמשתכלים או שמשומעים את השיחה, כשאומרים, איתן, תקשב, זה מלא, זה עבודה הדבר הזה. אז התשובה היא פשוטה. אתם בכל מקרה עובדים, אנחנו בכל מקרה עובדים בדבר הזה שנקרא להיות בן אדם. השאלה איך, ואני חושב שאנחנו רוצים או שואפים להיות ברמה הכי טובה, שבה אנחנו באמת מסוגלים לנהל את הדבר הזה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ותשמע, לשם כך אנחנו פה.
לגמרי, ממש. אז אני כן רוצה לצלול איתך מאוד על הנושא הזה של איך עושים את זה, ממש רוצה להיכנס לשם, אבל יש לי עוד נושא אחד קטן שבא לי לסגור איתך לפני. עבור כל אלה ששומעים אותנו והם נורא קשים עם עצמם ונורא נגד עצמם, מלכים את עצמם ומורידים את עצמם ומקטינים את עצמם ואומר אני ווינר מה פתאום, כאילו אני לא, אין לי את זה, מה פתאום וזה, זה לא אני, אתה יודע, או שהם סגורים, מופנמים, מפחדים מימותים, מפחדים לאכזב, מקטינים את עצמם, אתה מכיר בטח את ה, יש כזה דפוס כזה שחוזר שמנהל לפעמים אנשים הדפוס הזה. אז לפני שאנחנו צוללים על איך עושים את זה, מה אתה אומר על הדפוס הזה שמנהל חלק מהאנשים, ואם יש לזה התייחסות בביולוגיה של הווינרים?
תן לי דוגמה ספציפית.
בן אדם שלמשל רוצה, נגיד, לקבל העלאת שכר, או שהוא רוצה בעבודה לדבר על זה שלא נוח לו, או שכועסים עליו מדי, או שלא יודע מה, אבל לא נעים לו מהבוס, ולא נעים לו לבקש העלאה, ולא נעים לו, אז הוא, אתה יודע, אומר, אני אבקש עוד מעט, אני לא נעים לי, או שלמשל, בזוגיות, נגיד, הבן זוג, בת זוג, עושים דברים שהם לא מתאימים, אז הוא אומר, כן, אני רוצה להעיר, אבל אני לא רוצה עכשיו לעשות ויכוח או לריב, אז אני אחליק את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מחליקים דברים, או מוותרים על דברים, או מוותרים אפילו על עצמם, לשם המערכת יחסים, לשם שהכל יהיה בסדר, שלא לפגוע במישהו אחר, שלא לאכזב אותו. ובעצם אנחנו אומרים להם, תשמע, אתה ווינר כמו שאתה, והוא, אתה יודע, בכזה, בהקטנה ובהלקה עצמית, ולמה אמרתי את זה, ולמה עשיתי את זה, ולמה לא אמרתי את זה.
המטרה בהבנה של להיות ווינר כמו שאתה, היא כדי שתפעל כמו שאתה. אם לא פעלת כמו שאתה, אתה לא ווינר. זאת אומרת, אם פעלת, וניקח אפילו את הדוגמה שנתת, אני רוצה לבקש העלאת שכר. אף אחד לא מבטיח שיהיה לך העלאת שכר, אבל אם לא תבקש, אתה לא באמת יכול לומר שאני, מה זה ווינר? זה שביקשתי העלאת שכר בידיעה שיש מצב שאני לא אקבל אותה. מה זה להיות ווינר? זה לזרוק לסל בידיעה שיש מצב שאני אכתיב וירדו עליי בעיתונות למחרת. מה זה להיות ווינר? להיות ווינר זה להגיד לבן או בת הזוג שלי את מה שאני חושב, בידיעה שיש מצב שזה יפתח עכשיו איזה שעות של שיחה או שבוע לא פשוט בבית. מה זה להיות ווינר? זה לפרסם, זה לשלוח הצעת מחיר בידיעה שהמציאות לא בטוח תגיב כמו שאני רוצה. אבל מה אצל רוב האנשים? הם מחליטים מראש איך התוצאה צריכה להיות על סמך הפעולות שלהם, ובגלל שהם מפחדים שזה לא יקרה, מראש הם לא יוצאים לדרך. שים לב, תדר השורד, משחקים כדי לא להפסיד. אז להיות ווינר זה לא פודיום, להיות ווינר זה לא גביעים, להיות ווינר זה לא זה. נכון, העולם מגדיר ווינרים בדיוק בתור זה, כן? זכיות, תארים, מדד, שווי חברה, נכסים, סבבה, אחלה. ואגב, זה לא יסתיים, זה לא ייעלם לעולם, וזה אוקיי. עולם כמנהגו נוהג. אנחנו רוצים להגדיר מחדש את ההצלחה. ואם עד היום הצלחה ברמה המעשית של ווינר זה להשיג את התוצאה שאני אגיד, אני אכנס לבוס, אני אגיד לו אני רוצה עלת מחיר, עלת שכר, ויגיד אמן, לא, לא, זה לא, זה לא הסיפור. הדיל אצל רוב האנשים זה שכאילו, תקשיב, אלוהים תעשה טובה, תן לי, תראה לי תוצאות קצת, אני אשתנה. נכון? אצל רוב האנשים?
נכון, בטח. עושים דילים, עושים דילים עם
כן, בדיוק. ואז הדיל הזה עם הבריאה הוא דיל לא פייר, אגב, הוא דיל שלא, אין דיל כזה, אבל הוא לא פייר לנו כבני אדם לחיות אותו. למה? כי החוויה שאנחנו רוצים להגיע אליה, זה להיות בהשפעה ללא תלות במקבלים. מה זה אומר? זה שאני פועל, כי יש לי מטרה להשפיע, לעשות טוב, לגדול, וזה לא משנה, עם הילדים שלי, עם החיים, עם המשפחה, עם העסק, עם הקריירה, עם כסף, יש לי איזושהי מטרה. הרעיון כאן הוא שאתה רוצה להיות בהשפעה, אבל בלי תלות ונזקקות במתי זה יחזיר לי חזרה. והסטרס והתסכול והפחדים, כל מה שדיברת עליו עכשיו, והמחשבות, זה כי אנחנו אומרים, אם אני עשיתי, צריך להניב לי חזרה. והתדר הזה הוא תדר הישגי, הוא תדר נזקק, שבעצם בשלב הזה אתה תמיד מפסיד. למה? כי אם נגיד פרסמת פוסט, והוא הביא לידים, והוא הביא מחירות, הפוסט הבא שלו הביא מחירות, אתה תגיד, בוא נו, מה קורה פה עם העולם? אין שפע. ואז אומרים איתי תודעת, תודעת שפע, ואז אני מסתכל ורואה, אומר, תחשוב חיובי וזה יביא לך, לא, לא, תודעת שפע זה לא, תחשוב והעולם יגיב. תודעת שפע זה אני, כאדם, חי בתודעה שזקוקים לי, צריכים אותי פה. אני לא יודע מתי החיים, הבריאה יביאו לי את השפע, אבל אני בונה כלי, אני ממשיך לתת, מבקש עלת מחיר, ואם הוא לא יבקש, אני אפנה לעוד חברה, ואני אציע את עצמי במחיר החדה, אני לא מחכה לעולם שיעלה לי את המחיר, אני מגדיל את הערך שלי כאדם, ולאט לאט מראה לעולם מי אני. עכשיו מה זה מראה? זה אני יכול לשלוח עוד קורות חיים תוך כדי שאני בעבודה, אם הבוס שלי לא רואה את זה, זה לא הוא בבעיה, אני כמנהל, כעובד, אני בבעיה, שעוד לא הגדלתי את הערך. והסיפור פה הוא סיפור של מי עושה את הצעד הראשון. אצל רוב, בדיפולט זה קודם העולם משתנה ואז אני אגדל. אחד השחקנים, אחד הבכירים שעבדתי איתם בישראל, כדורגלן, אחד המוצלחים שהיו פה, יום אחד הוא לא שיחק בהרכב. מאמן לא בחר בו להרכב. והוא ישב כזה ואני יושב איתו, ואז אמר לי משפט שקודם כל שמחתי לשמוע שהוא גדל למחשבה ולתודעה הזאת, והוא אמר, תשמע, השחקן שהייתי פעם היה אומר, מאמן האפס הזה, איך הוא לא שם אותי. אבל חשבתי על זה, ורגע, היו למאמן בחירה בין 20 שחקנים, והוא החליט שה-11 שחקנים הכי טובים לשחק את המשחק זה אלה ולא אני, יש לי בעיה אצלי. אם הוא החליט בבית לא לרשום אותי, שאני אחד הכישרונות הכי גדולים בישראל, אני בבעיה, וזה הסיפור, שהעיניים צריכות להיות במה אנחנו עושים, ברמת המאמץ וההשתדלות, ובעיקר בלא לבנות על ניסים, וזה הסיפור. זאת אומרת, לוח התוצאות לא צריך להיות מתי אני אקבל תוצאה, לוח התוצאה צריך להיות האם הייתי בביצוע מקסימלי לעבר התוצאה, והביצוע המקסימלי בשליטתנו, התוצאות כמובן לא, אנחנו אף פעם גם לא יודעים מתי התוצאות יגיעו, אבל אם אני עוצרת, כשלא הולך, אני יותר נותן גז כשהולך, כאילו אם חוויית ההתקדמות שלי, ההשפעה שלי, העשייה שלי נתונה כמו רולטה, כמו סטייק, אני מתהפך כל יום על סמך התוצאות, אז אני משחק משחק מאוד מאוד מצומצם, משחק סופי, משחק אין סופי בא ואומר, אני לא יודע מתי התוצאה תגיע, לא יודע, אבל אני אהיה all in כל יום, כדי שכשהיא תגיע, היא תמצא אותי מוכן, זה תודעת שפע. כשהלקוחות יגיעו לקורס מאמנים שלך, אתה תהיה מוכן, עם החדר, עם הסילבוס, עם החוברות, עם ההדפסות, עם הכל, אבל אתה אף פעם לא יודע מתי זה יקרה. בתהליך של השיווק בהתחלה, יומיים לפני הפתיחה פתאום ירשמו לך 10, אנחנו אף פעם לא יודעים מה, אבל העולם תמיד בוחן אותנו. הוא אומר, רגע, רגע, בוא נראה, אתה מתאפר כמו סטייק, אתה ממשיך כאילו להשפיע, או שהורדת את הרגל מהגז כי קצת לא קיבלת לידים. אז אני חושב שזאת המטרה העיקרית בלראות מה זה להיות ווינר, בטח אולי בתפיסה של הביולוגיה של הווינרים, ושם העולם מתחיל להגיב יותר נכון, וגם אנחנו נהיים יותר שמחים. איזה כיף זה שתוצאות לא מנהלות את העשייה שלך ביום למחרת. איזה כיף זה שאם קנו או לא קנו אתה ממשיך. איזה כיף זה שאם כתבו או לא כתבו אתה קם בבוקר ואתה הדרייב של עצמך וממשיך לעשות טוב. זה משהו שהעולם זקוק לו, שנהיה קצת יותר מזה.
תשמע, קודם כל זה באמת מטורף, ואני חושב שזה ממש, זה לא רק שחרור, זה ממש להרוויח את החיים שלנו במתנה, ברמה
ממש.
הזאת. ואני יכול להגיד לך שתוך כדי שדיברת, חשבתי על זה, עד כמה כולנו בני אדם באיזושהי רמה מסוימת, אתה יודע, מ-1 עד 100 בסקאלה, מכורים לפידבקים מבחוץ של העולם, של האם אנחנו טובים, לא טובים, עושים מה שנכון, מי אנחנו, מי אנחנו לא. אנחנו פשוט מכורים לפידבקים של העולם, ופתאום אתה בא ואומר, שחררו רגע את הפידבקים, עם כל רגע נתון לראות אם אתם טובים או לא טובים, או בסדר או לא בסדר, אלא תתחברו רגע לפידבק מעצבכם, תמדדו את עצמכם, תתנו את הכי טוב שלכם, תראו שאתם עושים את 100% שלכם, תהיו שלמים עם מה שאתם, עם הדרך שלכם, עם האנרגיה שאתם משקיעים, עם האהבה שאתם שמים, עם כל הכוח שאתם בתוך הדבר הזה אינטואיט, אז תהיו שלמים עם זה, ואם אתם שלמים עם זה, גם אם התוצאה לא תהיה כמו שרציתם, אתם לפחות תהיו גאים בעצמכם, שאתם עשיתם את המקסימום שלכם, כי כל אתם עם האוזן פידבק בחוץ, חלק מהאנרגיה הולכת לשם, אתם אפילו לא בתוך זה, כי האנרגיה הרי הולכת לשם. נכון? זה כאילו, אתם חצי אוזן שם.
ויותר מזה, אם כבר פידבק, אני מת על פידבק, על הביצוע, לא על התוצאה. על התוצאה אני כבר יודע לתת לעצמי בראש, על התוצאה העולם ייתן לי בראש. האם באמת הייתי נוכח ל-100% ביצוע? כי כשאתה מסתכל באמת על מה אנשים באמת, אתה יודע, כואבים, מאוכזבים, מתבאסים, זה לא שהם לא הגיעו לתוצאות, נשבע לך זה לא, נכון, זה מבאס, אבל יש איזה משהו יותר עמוק. והדבר היותר עמוק, זה שהם לא עמדו במילה שלהם לעצמם מול מה שהם הבטיחו. אני הבטחתי לפרסם פוסט, אני דוחה אותו כבר חודשיים, אני עושה כלים כל הזמן. בורח מהפוסט שאני צריך לפרסם בו את הקורס הדיגיטלי שלי, את ההרצאה, או אני בורח כבר חודש מלהיכנס לבוס ולבקש העלאת מחיר. אז אני מתוסכל חודש, אני מקלל את הבוס שהוא לא מעלה לי את המחיר, הוא לא יודע בכלל. או שאני רוצה לבקש יום חופש ואני דוחה אותו כל הזמן. בסוף שאתה הולך לבקש יום חופש, הבוס אומר, ברור, מה זה כך? מה ששם, ברור, תטוס, תיסע. אבל הכאב האמיתי שלנו זה שבלילה, בקרית, כשאנחנו בינינו לבין עצמי, אנחנו אומרים, בוא נה, עם כל הזה, בשקט, בין לי ובין עצמי, לא הייתי שם אמיתי. ולכן, קמנו בבוקר, תכתבו תוצאה. מה המטרה שאתם רוצים להשיג היום. ואז תרשמו מהם המעשים, הפעולות, הביצועים, שאני מתחייב, לבצע היום לעבר התוצאה. וכל העיניים צריכות להיות מופנות לביצוע שלכם ולא לתוצאה. זאת אומרת, הלוח הניקוד צריך טיפה להשתנות. אנחנו עדיין רוצים את התוצאות, אבל אני קצת יותר מבין שהדבר היחידי שעליי, להסתכל, למדוד, לשמור, המלאכה היחידה שלי זה להיות במקסימום ביצוע לעבר התוצאה. ואגב, בטח באימון המנטלי, בכלל בהצבת מטרות ובהגדרה, תמיד יש את מה שאנחנו קוראים לו מטרות מבוססות תוצאה, אל מול מטרות מבוססות ביצוע. ובכל בוקר אני רוצה לשים לי תוצאה אחת שאני רוצה להשיג היום, לעבר אני העתידי שלי, לעבר היעד שלי, אולי לא נספיק להיכנס לזה, ואז לרשום בעמודה, אתה יודע, ממש כאילו כמו טבלה, שתי צדדים, צד אחד תוצאה, צד שני ביצועים, ויש לי עכשיו מול העיניים תוכנית משחק יומית. התוכנית היומית הזאת היא בעצם תוכנית שבאה ואומרת שאני יודע מה עליי לעשות לעבר התוצאה. האם זה מבטיח לי להשיג את התוצאה היום? ממש לא. אבל בלי הביצועים האלה, אין סיכוי שזה יקרה. זאת אומרת, אפרופו ברמה של להיות ווינר, זה אני לא בונה על ניסים, אני לא בונה. אני לא בונה שיגלו את המוצר שלי, אני לא בונה שיקלטו אותי, אני לא בונה שיגלו אותי ויחפשו אותי, לא בונה, אני אמצא אתכם, אני אצא, אני אשחרר, אני אספר, אני אפגוש את הבוס, אני אעשה שיחה עם הילדים, אני אפרסם יותר גם פה וגם פה וגם פה. לא הבנתם את השירות, אני אפרסם אותו מעוד זווית, אני אעשה פה סטורי ואני אעשה פה זה. אני רוצה גוף טוב, אני לא יודע מתי אני אצליח להיות במשקל שאני רוצה, אבל יש לי תוכנית עבודה, אז היום אני אעשה תהליכה, תהליכת בוקר או את האימון. זאת אומרת, אני לא בונה על ניסים, וזאת המשימה הראשונה. ורוב האנשים בתחילת היום אולי מתעסקים בלמה עדיין המציאות שאני רוצה לא קרתה. לא, שנייה, בוא תבנה כלי, בוא תהיה רגע מסוגל רגע. שנייה רגע, כשהתוצאה תמצא אותך, אתה מוכן? דמיין יזם שאומר, אני רוצה מלא לקוחות. אני מביא לך היום 1,000 לקוחות, אתה מסוגל להכיל 1,000 לקוחות? יש לך שירות שמסוגל להכיל 1,000 לקוחות? אם לא, כמה שאתה נורא רוצה, אבל אם תתחיל לבנות פלטפורמה ושירות שמסוגל להכיל 1,000 לקוחות, אז לפחות תוכל להבין שמה שכשהדבר הזה לאט לאט תתחיל להגיע, אתה באמת תוכל, והשפע מגיב לכלים הראויים שאנחנו, ואם אני עדיין לא מרגיש ראוי לדבר הזה, זה לא יקרה. איך תרגיש ראוי? תתחיל לפעול, ותתחיל לפעול ביום יום לעבר התוצאה, ושחררו מתי היא תגיע. ברגע שאתה משחרר את האחיזה במתי היא תגיע, ואתה מתעסק בדרך ובצעדים, אתה פתאום מייצר אפקט מצטבר של עשייה, שאתה פתאום אתה כל כך גאה במי שאתה, כי אתה אומר, בונה, ללא תלות בתוצאה, אני מתקדמת, מתי תבוא תוצאה, אני לא יודע. ואם אנחנו רואים סרטונים, תוכן שמבטיח לכם תוצאות בזמן שאתם, להיות עדינים עם זה, כי לא תמיד אנחנו נקבל את התוצאות בזמן שלנו. אבל זה בדיוק הסיפור. הסיפור הוא להמשיך לעשות את הדרך, כי כשהתוצאה תגיע בזמן הנכון, חשוב שהיא תמצא אתכם מוכנים. אם היא לא תמצא אתכם מוכנים, אתם לא תראו אותה. וזה בדיוק הסיפור.
קודם כל, אני יכול להגיד לך שאני, מבחינתי, המילה מזל, זאת מוכנות שפוגשת הזדמנות. אז קודם כל, כשאתה מוכן וההזדמנות מגיעה, אתה תקבל אותה. יכול להיות שמגיעים הזדמנויות כל הזמן, אבל אתה לא מוכן עדיין להזדמנות הזאת, וזה פשוט חולף על פניך, אתה אפילו לא רואה אותה. אז לגמרי אני מתחבר למה שאתה אומר, ואתה יודע גם כן, כמו שמקודם, ככה חשבתי ככה על הדברים שאמרת תוך כדי, ופתאום מעלה לי בעצם הזווית למה שאמרת, שכשאני מתרכז בתוצאה, נגיד אני כדורגלן, אני רוצה לבעוט פנדל, נגיד אני כדורסלן שרוצה לזרוק לסל, נגיד אני מנהל בעבודה שרוצה לקבל החלטה מסוימת, כשאני מתרכז בתוצאה, והתוצאה תמיד יכולה לבוא לכאן או לכאן, כי כל כדורגלן יכול לבעוט ובדיוק כאשר יזנק לאותו פינה, או שהוא יבעט לאותו פינה ואשר יזנק לצד השני, הרי זה לא תלוי תמיד רק בו. וגם כשזה תלוי רק בו, נגיד כמו שהוא זורק לסל, יכול להיות שפתאום יהיה לו עייפות שנייה, או נשימה שנייה, או שאין לי מושג מה, וזה יפגע מילימטר מהטבעת ויצא החוצה. עכשיו, כשאנחנו חושבים על תוצאות, זה טיפה מכניס בנו איזשהו מימד של חוסר אונים, כי אנחנו לא תמיד תלויים, כאילו יכולים להשפיע ישירות על התוצאה. אז יש משהו שלא תלוי בנו בתוצאה הזאת, וכשאני כל כך מכוון מטרה, תוצאה, 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 אבל זה לא תלוי רק בי, יש פה מימד של חוסר אונים קצת, כי אני לא יודע איך להשפיע עליה, אני נורא רוצה אותה,
לא,
ואני
לא,
לא
לא,
כל כך יודע
לא,
איך
לא,
להשפיע עליה.
לא. המחשבה על התוצאה גורמת לך לחשוב שאתה יכול לשלוט בה. דווקא חוסר אונים הוא מעולה. אמן ונהיה יותר בחוסר אונים. אמן ונהיה באיזושהי חוויית ביטול שאנחנו לא כאלה גדולים, ושאנחנו כל כך מבינים מתי תבוא התוצאה. דווקא המחשבה של הנה זאת התוצאה, אני יודע מה לעשות כדי לשלוט בה, זה בדיוק אולי החסם הכי גדול שלנו. מי אתה שאתה יודע מתי תבוא התוצאה? מי אנחנו שאנחנו באמת נדע איזה פרסום יביא לך את הקהל הנכון? מי אנחנו שבאמת יודעים, אני לא יודע איזה פרק יתפוצץ, מאיפה אתה יודע? אבל אם אתה מנסה
לדעת.
לשלוט בזה, היקום אומר לך, בורא אומר לך, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אתה גם בורא את העולם, אתה גם יודע מתי תבוא התוצאות, אתה יודע איזה דף נחיתה יביא לך לקוחות, אז נשמה, לך תסתדר. אבל אם אתה קצת אומר, תשמע, אני כזה קטן בסיפור של העולם, אבל אני את החלק הקטן שלי אעשה. שנייה, אתה מוריד רגע את החוויית גאווה שאתה שולט בהכל, ודווקא פה אתה מייצר את ההכנעה הזאת, את החוסר אונים הזאת. אני גם אגיד יותר, את השפלות המאוד מאוד יוקרתית ומבורכת, שעושה לנו רק טוב. היכולת שלנו להיות בביטול ושפלות זה מקום מדהים. למה? כי אתה במקום שבו מראש אתה לא עף על עצמך בהצלחות ולא מתרסק בהפסדים. אתה מבין ש... עלינו רק לעשות את המלאכה, וזה מוריד את הלחץ. דווקא זה. מה, איתן, מה, באת לבאסתי עכשיו? מה, אימון מנטלי זה לא של ווינרים? זה לא הקטע הזה? לא, לא, שמע, להפך, אנחנו רוצים, במקום שכל הסטרס והלחץ יהיה עליה, אנחנו רוצים לשתף את הבריאה, את הבורא, את החיים, בלעזור לנו. אבל אם הכל עלינו, ואנחנו צריכים לעשות הכל, אנחנו לא סומכים, ואנחנו לא משחררים, אנחנו לא קצת נותנים רגע, שנייה רגע, גם לעולם לעבוד איתנו, זה לא יעבוד. ומי שחושב שהוא לבד בעולם מתבלבל. יש מרחב שלם שמקשיב לנו, שהוא רואה מאיפה אנחנו. אז דווקא חתכתי אותך ממש חזק, כן?
לא,
אבל
לא,
הייתי
זה
חייב,
בסדר,
כי
מאה
הרמת לי להנחתה. דווקא חוסר האונים, דווקא השפלות, דווקא המקום הזה של עליי להיות all in לעבר התוצאה. אבל אני משחרר את התפיסה של אני גם יודע מתי תבוא. אתה בספורט לא יודע אף פעם איזה משחק יביא לך את האליפות. ולכן אתה צריך להיות כל משחק all in. אתה לא יודע מה יקרה. לפעמים אליפות, וקרה לי בטח בשלושת אליפות עם הפועל באר שבע, אליפויות שהוכרעו בשניות האחרונות של העונה. במשחק האחרון, משחק לפני. כאילו רגעים כאלה שאתה לא יודע. ולכן הסיפור פה הוא באמת טיפה לשחרר את החוויית אני הזאת. את הרעיון הזה של אני יודע מתי זה יקרה, אני גם יודע לסרטט לך את הפלואו של איך זה יקרה, אבל כשאתה משחרר טיפה ומשחרר את ההזדהות עם התוצאה, וכשאתה משחרר את המתי זה יבוא, אתה זוכר לקבל באמת את המתנה האמיתית. זאת אומרת שהמנטרה צריכה להיות, הנני ניגש לתוך היום הזה, לבצע את הפעולות במקסימום ביצוע שלי לעבר התוצאה. ומעצם הביצוע אני בוחר או בוחרת לשחרר אחיזה במתי תבוא תוצאה. כן, אני שמחה שנתתי את הכל, אני שמח שהייתי all in לעבר התוצאה, אבל אחרי שביצעתי את הפעולות שהם המקסימום שלי לעבר התוצאה, אני משחררת, ממשיכה את היום שלי, מתוך ידיעה שהיקום יגיב למעשים שלי בזמן הנכון, בדרך הנכונה, וזאת הדרך הנכונה להתנהל. כי כשאנחנו מגיעים לתוצאות, זה לא נגמר, אנחנו רוצים יותר, ואנחנו נידרש ליותר, והעולם יבקש ממנו יותר. אבל אם הנפש שלך לא מסוגלת לשחרר ולהרפות, אז זה החיים? זה החיים? מרדף? לא חושב שזה מה שאנחנו יכולים להיות. אז זאת הרמה שגם שחררת אותנו טיפה כאילו מהחוויה שהכל עלינו, ובעיקר מאפשרת לעולם, לאנשים, לקחת חלק מהעומס שיש עלינו, כי אנשים רוצים לעזור, אנשים רוצים להירשם לקורסים שלכם, זקוקים לכם, רוצים אתכם, רק תנו להם את האפשרות. זה עלינו רוחנית קצת, אבל זה טוב, ובשלים.
לגמרי, לגמרי, ואז מעניין אותי ככה, תודה, אנחנו באמת כבר לקראת סיום, ומעניין אותי לשאול אותך, הרי אתה אחד, מה זה אחד? אתה מודל הווינרים בעצמך, באמת כובש מלא פסגות, ובעצם כל מה שאתה מסמן לעצמך, אתה יודע, זה קורה, בסופו של דבר זה קורה, וזה מדהים לראות את זה, וזה המון, זה השראה להרבה מאוד אנשים באמת ללמוד איך עושים את זה, ומעניין אותי לדעת, אם אתה יכול לספר, איך דרך העבודה שלך, שאתה נגיד מסמן משהו, נניח כמו המועדון עכשיו שעשית, או הרבה מאוד דברים שהעסקת בסופו של דבר, או אפילו, אתה יודע, עשיתי לך קצת את התחקיר לפני, וראיתי שהודעת למכבי חיפה, אחרי שכבר לקחת את המליפות, שאתה עוזב את מכבי חיפה, ואתה הולך להתמקד בעסק הפרטי שלך, ואני אומר עצמי, בן אדם שחי את עולם הספורט, מקבל כל כך הרבה כבוד והערכה, ובמקום הטבעי שלו, עוזב את המקום הזה, וכאילו הולך לעסק הפרטי שלו כדי להרים אותו, ואני חושב שזה דורש, אתה יודע, זה דורש להיות ווינר בסופו של דבר, ולהתחבר לתוך עצמך, ומעניין אותי אם אתה יכול לשתף, איך אתה עושה את זה בפרקטיקה, מה אתה אומר לעצמך, איזה מחשבות עוברות לך, על מה אתה מתרכז, ממש ככה שנקבל מזה השראה.
לאורך השנים, אני חושב שההגדרה של ווינר השתנתה אצלי, ואני אומר אצלי, וכל אחד יכול לבחור את שלו. כילד, כספורטאי צעיר, להיות ווינר זה היה אמור להיות להגיע למכבי חיפה ככדורגלן, והגעתי וזכיתי איתה באליפויות, ואחר כך המשכתי לעוד קבוצות, וירדתי ליגה, ועליתי, כאילו, חוויתי את כל זה. ואז בגיל 27 קראתי גיד אכילס, והקריירה שלי נקטעה, ונדרשתי לחשוב רגע מה זה הווינר הבא שלי, אז מה זה להיות ווינר. אז התחלתי ללמוד, והבנתי שאוקיי, זה לא זה, אבל תוך כדי לימודים הבנתי שרגע, אם אני לא יכול ככדורגלן לזכות באליפויות, אני יכול לעזור לאחרים דרך הצד המנטלי, כי זה עולם שלמדתי מגיל 19, כספורטאי, ככדורגלן. אז התחלתי לעזור לכדורגלנים אחרים, ואז ההגדרה של ווינר השתנתה, להיות איתן שזוכה בהישגים, ללהיות איתן שכמאמן מנטלי מהצד זוכה לראות כדורגלנים אחרים מגיעים להישגים. ואז, אתה יודע, אבולוציה כמאמן מנטלי, לאט לאט, הגעתי למועדון הפועל באר שבע, עשינו 3 אליפויות, מכבי חיפה אליפות, התחלתי לעבוד עם שחקנים מעבר לעולם הזה, מגיא ניב בטור דה פרנס, ודני אבדיה, הישראלי שלנו ב-NBA, וחברות וארגונים, ופתאום ההגדרה של ווינר, וואו, השתנתה. כן, הגדרה של ווינר עכשיו, זה שאיתן כמאמן עוזר, לא רק לספורטאים, גם לחברות וארגונים, ובונה תוכניות חוסן למחירות, ברמה המנטלית כמובן, ובונה חוסן לצוותים, ופתאום זה השתנה. ואז בתקופה של מכבי חיפה הרגשתי שאני באמת בטור נורא נורא חזק של התקדמות, אבל אני באופן אישי, הבנות שלי לאט לאט גדלו, ויש לי זמן איכות איתם, התחלתי להרגיש שאם אני ממשיך שם, אני ממש מתחיל לפגוע בזמן איכות שלי חשוב במשפחה שלי. זאת אומרת, שההגדרה לווינריות אצל כולם זה בוא תשיא קריירה הצלחה, והרגשתי שבשלב מסוים משהו שבמגרש אחד אני זוכה בו להצלחה, עלול להתחיל לפגוע במגרש אחר בחיים. ועבורי להיות ווינר זה שאם זה לא גם וגם, זה לא להיות ווינר. זאת אומרת שאם חתירה להישג במקום אחד התחילה לפגוע במקום אחר, יכול להיות שאני עושה יזם שעושה יותר כסף, אבל המדדי הבריאות שלו מתרסקים, אחוזי שומן, קולסטרול, הוא נהיה בסטרס, מתעלף לאט לאט, או לא פוגש את המשפחה, או זאת אומרת, ברגע שזה מתחיל לפגוע במגרש אחר, מבחינתי זה הרגיש לי כמדד לווינריות שעומד לא להתקיים. ואני לא רציתי שהבת שלי עולה לכיתה א', ואבא שלה לא איתה 3 חודשים בשנה, לא רציתי, לא הייתי מסוגל לראות את זה. והמדד להצלחה השתנה, לכן היה לי נורא קל וטבעי להגיד לחברים שאני נורא אוהב, כן, ברק בחר המאמן והצוות והמועדון שגדלתי בו, אתה יודע, לדבר עם אוזי מור, שהוא, אתה יודע, הוא אולי אחד האנשים המשפיעים ביותר במועדון, עם ינקה לשחר כמובן, הבעלים, לדבר איתו ולהגיד, לא היה לי קשה, אבל כשסיפרתי לו את זה, הוא אמר לי, וואלה, במקומך אני מבין אותך. כאילו סיפרתי לו למה. סיפרתי לו שלפני שהגעתי למכבי חיפה, היה לי באמת תוכן וכלים ותוכניות הכשרה שמשפיעים על העולם, ואני בחרתי להאט אותם כדי להגיע למכבי חיפה וכדי לעשות את העונה הזאת, אבל אני מתחיל להרגיש שאני לא יכול להמשיך בלי שזה יפגע, ואני לא יודע להיות לא all in. ולכן החלטתי לעזוב באהבה ולעזוב מקום שאתה מצליח בו נורא נורא קשה.
אחרי אליפות, נכון? אחרי אליפות.
אחרי אליפות, אחרי אליפות.
זאת אומרת, זה לא שכאילו קיבלת תוצאה כאילו לא טובה.
כן.
קיבלת תוצאה הכי טובה שיכולה להיות.
לגמרי, לא ירדנו ליגה. עשינו אליפות היסטורית במועדון שלא זכה עשור, מועדון שבו גדלתי, ומקום שאתה יודע, מפה אפשר ללכת אחר כך קדימה, וליגת אלופות, ואירופה.
מדובר על עשרות אלפי צופים ביציע, שאתה יודע,
כן, עשרות אלפי צופים, כאילו טכנית מבחינת מוניטין, והתקדמות, ואסטרטגית, כל מי שישמע את זה יגיד, שמה, אתה לא, משהו איתך לא בסדר. אבל כשלקחתי את הבת שלי לחוג אחרי שהיא, אתה יודע, התחילה כיתה א', וכשאני בשבתות בבית ולא צריך להיות בטלפון 24/7 ולא באמת חווה את המשפחה כמו שאני רוצה, הדברים האלה עבורי הם להיות ווינר. זאת אומרת, ווינר או בשבילי כהגדרה זה להצליח ולהצליח. מה זה להצליח ולהצליח? זה להצליח ולהישאר בן אדם. להצליח בתפקיד המרכזי שלך בחיים, ולהצליח להישאר בן אדם שמה? שהוא באמת מצליח להיות נוכח, כל אחד בנוכחות שלו, לשאר תחומי החיים שחשובים לך. עבורי המשפחה, אבא זה תפקיד חיי, ועוד פעם, בוודאי שאיתן של היום זה לא איתן של לפני עשור, שעשה ריצה מטורפת ורץ ואמר, ולכן לא עזבתי את מכבי חיפה כדי להתקדם בעסק שלי. עזבתי את מכבי חיפה כדי להיות יותר טוב לעולם, למשפחה שלי, לאשתי. אגב, האג'נדה שלי היא לא לגעת בישראלים כספורטאים. האג'נדה שלי היא להגיע למיליוני כדורגלנים בעולם, לשם זה הולך. זאת אומרת, לא עזבתי כדי להתמקד בעסק הקטן שלי. עזבתי כדי להשפיע על מיליונים בעולם. וזה יקרה. ב5 שנים הקרובות, בשנתיים, בעשור, זה יקרה. העניין הוא שהגדרת הווינריות שלי היום היא שלהיות ווינר ווינרית זה להצליח בתפקיד המרכזי שלך בחיים, את יועצת, מטפלת, מאמנת, יזמית, ובו זמנית לשמור על עצמך כאדם שלם בשאר תחומי החיים. אם משהו בא על חשבון משהו, ואנחנו מתחילים להרגיש את השחיקה, משהו שם לא נכון. לא, איתן, תקשיב, אני מקדם את הקריירה. נשמה, אין בעיה, תקדמי את הקריירה. אם הבית שלך מתרסק, את לא מקדם את הקריירה. הבית שלך זה הקריירה. אם הצלחנו לייצר הרמוניה בין כל מערכות היחסים שאנחנו מנהלים בחיים, וכן, יש לי אחת שיותר מרכזית, כן? אז מהמם, אז אולי ההתקדמות תהיה יותר איטית, אבל היא תהיה יותר הוליסטית, אתם תהיו יותר שמחים, מאושרים, והדבר הזה יגדל, אז אולי זה באמת, אומרים, הפיניש של הפרק הזה, זה שאנחנו באופן טבעי גדלים להגדרת ווינריות, באופן טבעי כמשהו חיצוני, תואר, לידים, מכירות, וזה מהמם, בשלב מסוים, משהו בתוכנו רוצה לגדול ולהגיד, שנייה רגע, האם זאת ההגדרה להצלחה? הכסף, המטבע, המדד שלי, המעמד שלי בחברה, והקטע המדהים הוא, כשאתה מגדיר את הווינריות בתור לבנות את עצמי כאדם שלם ללא תלות בתוצאה, התוצאות הכי טובות שאתה רוצה קורות. אתה חווה שם איזושהי חוויה שבו אתה מפחד, אתה מאבד את הפחד להפסיד, אתה חווה יותר... יותר יצירתיות, אתה מגלה רעיונות חדשים, התשובות מגיעות יותר טוב, וזה אני חושב ההגדרה לווינריות שעבורי היום. זאת אומרת שכששאלת מה עובר לי בראש כשאני מגדיר מטרה, זה שאני שם את המטרה הכי חשובה בעולם, זה שהיום יום שלי יהיה מלא. אני לא יודע אף פעם מתי הדבר הזה יקרה. היום יום שלי יהיה מלא, כן, אני אצור את התוכן באנגלית אם אני רוצה לצאת החוצה לעולם, אני אמשיך לפתח את מועדון הביולוגיה של הווינרים, שהוא הפרקטיקה של הפודקאסט, אני אמשיך לעשות את הצעדים, מתי זה יקרה, והאם כתוב לי המטרות קדימה, על גאנט ועל ויז'ן, ברור. האם אני יודע בדיוק הם יגיעו? אני לא יודע. אבל כל יום שלי יהיה יום, שאני בוא יגיד, וואלה, זה היה היום שהשארתי פה הכל, הייתי all in, ראיתי את המשפחה, הייתי עם הבת שלי, הייתי עם אשתי, ואלה עבורי הדבר, וכל אחד צריך לבחור מהי הגדרת הווינריות שלו, וזה, ושם הדבר קורה, ושם הקסמים קורים לדעתי, לא לחכות ליום אחד.
אוקו, זה ממש מקסים, ואני באמת מודה לך על החלק הזה גם בפרק, שהוא היה גם אישי, ומעורר השראה מאוד, ואתה יודע, גם מילה אחת שאמרת שככה, אני מבחינתי גם מסכמת את הפרק שאמרת ותפסה אותי, שאמרת, אני בעסק שלי היום, אתה יודע, עובד בישראל ועוזר לכדורגלנים, מנהלים, אנשים ששומעים את, את, את הביולוגיה של הווינרים, וזה באמת כבר עשרות אלפי אנשים, נכון? שומעים כל הזמן, ובעצם אתה אומר, אני מכוון לחול, אני מכוון כאילו לכדורגלנים כל העולם, וזה יקרה, אני יודע שזה יקרה, זאת אומרת שאתה יודע להסתכל על איתן העתידי, ולראות אותו שם, ואתה לא אומר לי תוך שנה אני, או תוך חצי שנה, זאת אומרת, אתה אומר זה יקרה, זה יקרה, אני בדרך לשם, אני עושה את כל הצעדים בדרך לשם, אתה מתרכז בביצוע, אתה מתרכז כאילו, ממש בצורת הדיבור שלך, הצלחתי לזהות את כל מה שדיברנו עליו בפרק, וזה משהו שממש אהבתי, שזה באמת לחיות את זה ולהשיג את זה, וזה פשוט דוגמה חיה של איך לדבר את זה, ואיך לחיות את זה, ואיך להשיג את זה.
אני אתן אפילו דוגמה, כי הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים הוא כבר מתורגם לאנגלית, ואנחנו מתחילים להריץ את הפרקים. אז יש הגדרה שאולי שווה לתת למאזינים שלנו, שנקראת הישג מפתח, ככה אנחנו עובדים. יש אני עתידי, הישג מפתח ומטרה יומית. אני עתידי זה מי אתה רוצה להיות, כן? התמונת העתיד שלך כמובן, ה-outcome ב-NLP, נכון? כמו שמגדירים, והיא קיימת שם, וזה מעולה. יחד עם זאת, אנחנו רוצים ממש להוריד את כל החזון הגדול הזה, בתחום ספציפי להישג מפתח, שזאת מטרה שהיא בשליטתנו, רק אנחנו אחראים אליה ל-60-90 ימים אצלי, זה יהיה 10 פרקים עד לצורך העניין, נגיד כן, עד הראשון לראשון 24, 10 פרקים בביולוגיה של הווינרים באנגלית, עלו לספוטיפיי, אפל פודקאסט וכל זה עליי המלאכה. ואחר כך אני יכול לשלוח אותם לכדורגלנים שהם לקוחות שלי בחול, בינלאומיים, שאני יכול להתחיל לשתף את זה איתם, לתת להם, זאת אומרת ש... אנחנו רוצים כל הזמן להיות באיזושהי דרגת קושי, שזה מושג שאנחנו מכירים מעולם המטרות לוק ולייטם, שהם כתבו את המאמר המאוד מאוד מוכר על הגדרת מטרות, אחד הפרמטרים שהוא הכי חשוב הוא נקרא דרגת קושי של מטרה, גול דיפיקולטי, שימו תמיד איזשהו הישג שהוא מעבר למה שאתם מסוגלים, עשיתם הרצאה לעשרה אנשים, הבאה צריכה להיות 12. עשיתם 12, מעולה, לא לקפוץ יותר מדי, זאת אומרת דווקא פה בטיפוס, אני מכוון בענק, משחק בקטן, וזה הסיפור. עוד כמה, עשית 1,000 שקל, מה לא, תעשה 1,100, עשית זה מעולה. זאת אומרת, דווקא היכולת שלנו לחתור למטרות האלה, זה כן מביא איתו מסוגלות עצמית, ביטחון, וזה בדיוק הסיפור, להיות מוכווני ביצוע ולא מוכווני תוצאה. אתה רוצה תוצאות, אבל תהיה מוכוון ביצוע. וזה הסיפור, להיות כל הזמן עם עין על התוצאה שאני רוצה, אבל בעיקר עם 6 עיניים על
כן,
עד
להיות
כמה
נוכח
היום.
פה, בדיוק, להיות נוכח פה, להיות נוכח ברגע, ואתה יודע, זה, אני חושב שזה גם גורם לך יותר ליהנות מהרגע, כי אתה מתמקד ביצוע, אז אתה מבצע, ואתה פה, אז אתה נהנה ממה שאתה עושה הרבה יותר.
ממש, ממש ככה.
יפה, אז תודה רבה רבה איתן על הכל, באמת
תודה
אני מאוד מאוד
לכם
נהניתי
ולך,
מהפרק.
נהניתי מאוד.
אני אשים מתחת לפרק גם כישורים, אתה יודע,
אה, זה כיף.
למועדון ולכל ולפודקאסט והכל, כדי
ממש.
שיוכלו להמשיך ולעקוב וללמוד ממך המון.
איזה
זהו,
כיף.
ותודה רבה על הכל.
תענוג, תענוג. תודה לך, תודה לך, בהצלחה.
תודה רבה.